אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם, דף נון ווב, מתחילים בנון ה' עומד בייס במשנה. אומרת המשנה, הלקוח, אדם שקונה בהמות, אין לו דיר משל עצמו ששם נולדו הבהמות, או שקיבל במתנה, שניתן לו במתנה, את הבהמות פטור מלעשר, פטור ממעשר בהמה. שאלת הגמרא מנועה נמילה, אומר כאן דומה קורא, כתוב בפסוק, בחויר בונכו תיתן לי, כי אין תעשה לשויר כל עצנכו. מה בונכו אין בלוקח ובמתנה? כמובן שאדם שלא נולד לו בן, רק קיבל במתנה, או שקנה, כמובן שלא שער בזה כל העניין הזה שבחויר, אף צנחו ובקויחו אינו בלוקח ובמתנה. שאלת הגמרא, הרי הפסוק מדבר בבחויר, איך אנחנו מגיעים למעשר בהמה? והרי בבחויר כסיף. אומרת הגמרא, אומר קרוא, כן תעשה, כתוב כן תעשה לשויך לחמוך. מה שייך לומר תעשה בבחור, אם אינו איני לבחור, דלא איסה בעשייה. ומרחם קודש, לא צריך לעשות שום דבר. תקף כשהוא נולד, הוא נולד קדוש. נהיו איני למעשר בהמה, במעשר בהמה כן צריך להקדיש, כן צריך לעשר. אז מה שכתוב כן תעשה לשויך ולצנך, מדמים אותו כבחור. מה הבחור בנך לא שייך בלוקח מתונה, אף במעשר בהמה לא שייך כך. שאל את הגמור ואימת נהיו עניין לחטוס ולאושום. אולי זה בא ללמד לנו, אם אדם רוצה להקריב חטוס או אושום, יוכל להקריב רק מבהמות שנולדו בדיר שלו, ולא לקוח ומתון. אומר את הגמור, דום ידי בינכו, כתוב בחור בנכו, מה בינכו שאין לבוא על חטא? אף צוינכו ושוינכו שאין לבוא על חטא, אבל חטוס ואושום באים על חטא. אז אי אפשר לומר שזה הולך על חטוס או אושום. שאלת הגמור ואימת, נהיו עניין לאוילו ולשלומים. אם אדם רוצה להקריב אוילו או שלומים, אז הוא צריך דווקא להביא מקורבנות שנולדו אצלו בדיר, ולא לקוח ומתונה. אומרת הגמור, דום ידי בינכו. מה בינכו שאינו בו בנדר ונדובה? אף צוינכו ושוחו שאינו בו בנדר ונדובה. כלומר, שדווקא בכזה אופן, שמדמים, דווקא מייסר בהמה, שזה לא בא בנדר נדובה, כי זה לא שייך. זה כמובן שכל במה שנולדה נכנסת למניין. מה שאין כן אוילה ושלום, צריך לנדר, לנדב. שואלת הגמור, אבל יש עוד קורבנות שזה חובה, וזה לא בא בנדר נדובה, ואמת נהיו עניין לאוילה זריעיה. התורה אומרת שלוש רגולים בשונו, שצריכים לעלות לבית המקדש, ולא ירואה ספני השם ריקום, צריך להביא אוילה זריעיה. אז אם כך אוי לעזריה, שזה לא בא בנדר ונדובה, שזה קורם חויבה, נאמר שעל זה זה הולך, שאם אדם קיבל או קנה, הוא לא יכול להביא את זה מהדברים האלו, רק כשנולד לו בדיר. אומרת הגמרא, דום ידי בינכו, מה בינכו שאין קבוע לו זמן? הבחור מתי שהוא נולד, כמובן, יש את הדיני בחור, אף שייך וצנכו שאין קבוע לו זמן, מה שאין כן, זה שייך במעשר בהמה, מה שאין כן נולד ראייה, שזה זמנים קבועים, כמו שלוש רגולים. אז התורה, אז אנחנו לא מדברים מדברים כאלו, שהם לא דומים, לא תואמים, לעניין הזה שעל מילה בינכו. שואל תגיד מורה, אם הבינכו אינו בלוקח כלל, אף שייך וצנכו אינו בלוקח כלל. אם כך, נאמר, שכמו שלא שייך בשום פנים, לומר, שיש בחור אודום כשאדם קנה או קיבל במתנה בן, אם אולי הפטר רחם, אין כמובן דין של בחור. כך נאמר גם שלא שייך בכלל דין של מייסר בהמה בלוקח. אלו אומר אבס אומר ביוחנן, לא ככה סורו אוברן בימי אימון, כולם נכנסים לדיר לישעשר. למדנו שאם אדם קנה עשרה אוברים בימי אימן, אז כשהם גודלים אחר כך, כשהם נולדים אחר כך, הם כן נכנסים לדיר להתעשר. אומר רוב, אומר קרוא תעשה, כן תעשה כתוב, כן תעשה לשוח, תעשה, ושעס עשי אמית הכוסף. כלומר, מה שאמרנו, שלקוח פטור ממעשר בהמה, זה רק אם אתה קנית אותם, כשכבר חל החיוב של מעשר בהמה, בשעת עשייה, זאת אומרת, אחרי הלידה. אבל אם קנית אותם בתור עוברים, שעדיין לא התחייבו במעשר בהמה, כל עוד הם לא נולדו, זה לא נקרא עוד במצב של חיוב של עשייה, אז אם קנית אותם, אחר כך כשהם ייוולדו, בוודאי הם חייבים במעשר בהמה. גוף אמר רבס אמר ביוחנן, לא קרא סורו אוברים בימי אימון, כולו נכנסים לדיר לישעשר. שואלת הגמרא ואתנן, הרי למדנו על הלקוח השני תלוי במתנה פטור במעשר בהמה. אמר רב לוזור, רבי יוחנן חזור בחלום, ראיתי בלילה את רבי יוחנן בחלום, אז אני יודע שהיום יש לי השראה גדולה, מילצם עליה מיני. אז אני אומר תם, למה לא ככה סור אוברין, כן, נכנסים להתעשר, ואין פה את הפטור של לקוח. כמו שדיברנו זה אתה, אומר קרוא תעשה, משעשה סיימי את הקוסו. איס ורב שמעון בן אליקים לרב לוזור, הלקוח חל על מחוסר הזמן. התורה אומרת, בפרשת סמואל, שור או כבש או עז כי יבולת, ואו יושיב הסיום מפתח הסימוי, ומיום השמיני ואולו ירוץ. כלומר, כשנולד כבש, אי אפשר להקריב אותו, טרם שמלו לו 7 ימים שלמים, כלומר, רק מהיום השמיני אפשר להקריב אותו. לפני זה, הגדרתו כמחוסר זמן. מה יהיה הדין אם אדם קנה כבש קטנטן בין 2 ימים? האם נכנס לדיר להתעשר או לא נכנס לדיר להתעשר? אומרת הגמרא, הלקוח חל על מחוסר זמן. זאת אומרת שאם הוא קנה בהמה בעודו מחוסר זמן להקרבה, חל על זה שם לקוח ופטור ממעשר בהמה. עכשיו הגמרא שואלת ככה, הרי הוא עוד לא ראוי להקרבה, כל עוד לא מלאו לו עד יום השמיני. אז אם ככה הגמרא לומדת עכשיו, זה לא נקרא שעשסיה, כי אתה לא יכול להקריב אותו. אם זה לא נקרא שעשסיה, אז צריך שיהיה דינו כמו שהוא לוקח, כמו שהוא קונה, הוא ברים בימי אימן, שאז אמרנו שאין את הפטור של לקוח, למה אתה אומר שיש פה את הפטור של לקוח? עומלי אמר לו רב לוזור, זו אינה משנה, הברייסה לא נכונה, ואם תמצא לו עם המשנה שזה כן נכונה, רב שמעון בן יהודי הוא משום רב שמעון, דאמר מחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר. יש לנו פה להבדיל בין שעת כושר ההקרבה לדין של מעשר בהמה. אתה צודק שמי היום השמיני והלאה אפשר להקריב אותו. אבל אומר רב שמעון, זה לא קשור לדיני מעשר בהמה. אפשר לאסר אותו תקף, נחכה להקרבה עד יום השמיני. ביום שהוא נולד אפשר להכניס אותו לדיר, מעבירים אותו, ואם הוא יצא עשירי, נמתין עליו 8 ימים, מה הבעיה? אבל הוא נכנס לדיר להתעשר. אם כך זה נקרא כן שעת עשייה, ואם זה נקרא שעת עשייה, הלקוח פותר. והרי הוא כבחור, מה הבחור קודש לפני זמנו וקרוב לאחר זמנו? כמו שבחור, גם כן הרי קדוש מרחם אמו, ברגע שהוא נולד יש עליו קדושת בחורו. אף על פי שאתה לא תוכל להקריב אותו, טרם מלאו לו 8 ימים. אף מחוסר זמן לגבי העניין שלנו, של מעשר בהמה. קודש לפני זמנו, ברגע שהוא נולד חל עליו, אם ישרו אותו חל עליו והוא יצא עשירי, הוא המעשר בהמה, חל עליו הקדושה. בוודאי, תוכל להקריב אותו רק אחרי 8 ימים, קרוב לאחר זמנו. אז אם כך נמצא שזה נקרא שעת עשייה, גם בתוך ה7 ימים הראשונים, אם זה נקרא שעת עשייה, יש לו את הפטור של לקוח. תונה תנה כמי דרב. איזו אסנן שנכנס לדיר להיססר כל שנוסנו לו, וחוזר ולא קרוא ממנו. התורה אומרת, שאדם הנותן כבש לאישה עבור מסי אבירה, הרי שזה מה שנקרא אתנן, שזה דבר מתואב להקריב על המזבח. ליסובי אסנן זוינו, ומחיר כלב בייס השם אלקחו לכל נדר, כי תיאב אס השם אלקחו גם שניהם. עכשיו ככה, מה יהיה הדין אם אדם נתן בשכר האבירה לאישה הוא נתן כבש, שזה פסול להקרבה, אחר כך הוא קנה את זה ממנה. אז הוא חייב לאסר את זה. שואל את הגמרא, מה פה שחייב לאסר את זה? הרי המשנה אמרה שלקוח פטור ממעשר בהמה, והוא יפסלה בלקוח. אומרת הגמרא, יש תמיד צי עוד או אמר ועשר, אומר בי יוחנן, לא קרה סור או הוברן, במי אימון, כולו נכנוס לדיר להתעשר, כלומר אפשר לשעה להבין את הדין הזה, באופן שזה היה מצב של עובר. זאת אומרת ככה, הוא נתן עובר בימי אמו בדין, בתור אתנן. אחר כך הוא לקח את זה מהזוין את האתנן, הרי שזה עדיין היה הכל במצב של עובר, אז מכיוון שהוא לקח את זה, הוא קנה את זה בתור עובר, זה נכנס לדיר להתעשר. אז מה החידוש פה? החידוש הוא, אבל פי שהאתנן הזה פסול להקרבה, אי אפשר להקריב אותו... ומה נעשה עכשיו עם ה... מכל מקום יש בו דין של מעשר בהמה. זאת אומרת שאם כך, מה נעשה אם יכניסו את האתנן הזה לדיר, והוא יצא עשירי, איך יקריב את זה? ודאי שאי אפשר להקריב את זה. יצטרכו להמתין עד שיפול בו מום, ואז הבעלים יאכלו אותו במומו. שאלת הגמרא, למה צריך לעשות כזה מין תרגיל, לומר, הוא נתן את זה בתור אתנן, אחר כך הוא קנה את זה ממנה. שהגמרא תדבר, האם האישה הזאת שקיבלה את הכבש בתור אתנן, האם היא צריכה לעשר או לא לעשר, ותעש רואי שהיא תצטרך לעשר את זה. אומרת הגמרא, מדובר פה בזוין הקוסיס, שהיא הייתה גויה, הרי בגויה לא שייך מייסר בהם, ולכן הברייסר מדברת שהוא קנה את זה בחזרה ממנו. שאלת הגמרא, ולא יקמה בזוין ישראלי, אז למה אנחנו צריכים לומר שמדובר בזוין הקוסיס, והוא קנה את זה בחזרה? תאמר שמדובר בזוין ישראלי, הוא נתן לה את זה באתנן, והיא צריכה לעשר את זה, מה צריכים לעשות פה כאלו דברים? אומרת הגמרא, קומש מלון, בזוין ישראלי לא יהיה ואסנן. הברייסר רוצה להשמיע לנו, כשיטת הבעיה, יש מחלוקת הבעיה ורוב בעניין הזה, ואנחנו הולכים כשיטת הבעיה, שהבעיה אומר ככה, כדה הבעיה, לא מה הבעיה. זוי נקוסיס אסננו אוסו, אם הוא נתן לקוסיס, הוא נתן אתנן במחיר הדבר הזה, שהוא עשה מייסה וערה, האתנן הזה אסור להקריב על המזבח. מאידר גיסה, אם זה היה כהן שבא עליה, לא לוקה משום הדין שלא יאכל על זרוי, הרי כתוב בכהן, איש או זוני וחלול לא ייקוחו, אחר כך כתוב לא יאכל על זרוי, אז מכיוון שהיא כוסיס, אז הזרע הזה לא יתייחס אחריו רק אחרי הכוסיס, כי לומדים, החזל אומרים, שאדם המוליד ילד ולד מאישה כותית, הבן מתייחס אחרי האמא, לא אחרי האבא. אז במילא, אין את הדין שלא יחל על זה, לכן הוא לא לוקח על זה. ואילו זוין ישראלי, זה בדיוק להפך. אתנן שנותן לה מותר להקרבה, מותר, לפי שיטת הבעיה, וכהן הבוא אליו, לא יקה משום לא יחל על זה. זוין הקוסיס אסננו עשו, גומר תאהב ותאהב מהרועס. כתוב בפרשס הרועס, מכל התאהבס האלה. כלומר, הרועס נקרא תאהב. ובאסנן גם כתוב, כי תאהב עשה שם הלקח גם שניהם. אז לומדים שאסנן נקרא תאהב. עכשיו לומדים מה הרועס דלא תופסה בו קדושן, מה פירוש הרועס? שהיא אסורה עליו בדין ערווה. מדובר בחי וקריסס, הרי יש כמה מחלקות באיסור הרעיות. יש איסורי לאווים, אבל שם כן תופס קדושן, והוולד לא ממזר. אבל אם כמו אח ואחות שזה ערווה אסורה בחי וקורס, זה קראת, אז לא תופס בכלל קדושן, והוולד זה ממזר. אז מכיוון שמדובר פה בלשון תאהב שזה כתוב בהרועס, והרי הרועס שם מדובר באופן שלא תופס קידושן, אז גם מה שכתוב תאהב הוא באסנן זוינה, מדובר בכזה זוינה שלא תופס קידושן. מי זאת? גויה? קוסיס. לכן האסנן שהוא משלם על זה שכר ביה, אין לו את הדין של אסנן זוינה. וכהן הבא אליו, אינו אלוהיקה. זאת אומרת ככה, מה שכתוב באסנן, שזה אסור להקרבה, מדובר רק לשיטת הבעיה, רק בקוסיס. כי הרי זה צריך שיהיה דומה לתואבת שכתוב בהרועס, שלא יתופסה קידושן, וגם בגויה לא תופס קידושן. אבל מה שאין כן בזוין ישראלי שתופס בה קידושן, שם האסנן לא אסור להקרבה. וכהן הבא אליו, אינו אלוהיקה, משום לא יחל אל זרוי, לא יחל אל זרוי, אמר רחמונה ועליו זרוי, כמו שדיברנו, שמכיוון שוולד הנולד מנישואי תערובס של יהודי וגויה, הבן לא מתייחס אחרי האבא היהודי, רק אחרי הגויה, אז אם כך זה לא נקרא לא יחל אל זרוי, אם זה לא נקרא לא יחל אל זרוי, אז הוא לא לוקח על זה. על כל פנים, ולכן הגמרא מדברת פה שמדובר בזוין הקוסיס, ולא בזוין ישראליס, כי אנחנו הולכים כשיטת הבעיה, והרי מדובר פה כל הסוגיה שהאסנן הזה אסור להקרוב, שזה הרי החידוש, אף על פי שזה אסור להקרוב, זה נכנס לדיר לאיססר, אז חייבים לומר שמדובר פה בזוי נקוסיס, לשיטת הבעיה. אומרת המשנה, או אחין השוטפים שחיוב בכלוב פטורים ממייסר בהם, חיוב ממייסר בהם פטורים מן הכלוב. הדין הוא ככה, כידוע שכל שנה באחד בהדר היו משמיעים על השקלים, וכל יהודי היה צריך להביא מחצית השקל. מחצית השקל היו שמים בלשכה, והיו קונים את הקורבנוס ציבור מהכספים האלו. ההלכה היא, כשמביאים מחצית השקל, צריך להוסיף מטביעה קלה, שזה קוראים לזה קלוב, קלבין. משהו קל, למה? מכיוון שהכסף אז היה לפי ערך עצמי, לפי משקל הזהב, לפי משקל הכסף, אז כדי שלא יהיה טעויות, היו מוסיפים משהו. יש הלכה, שני שותפים שמביאים מחצית השקל, כלומר שקל שלם עבור כל אחד מחצית השקל, גם כן חייבים להוסיף כלוב. זה בנוגע למחצית השקל שקוראים לזה כלוב. עכשיו, במייסר בהמה יש לנו דין, כתוב יהיה לוח, לוח ולא שותפים, שאם שותפים יש להם דיר, הם פטורים ממייסר בהמה. הלכה נוספת. אדם שנפטר והשאיר ירושה. כל עוד שהבנים לא התחלקו בירושה, אז הנכסים שהם בעצם שייכים לאבא, והם ירשו את זה, קוראים לזה תפוסת הבית. אז הדין בעצם נמשך, מה שהיה לפני זה, כך הדין כך. עכשיו גם כן, נגיד משל, מה שנוגע אלינו. אם האבא השאיר דיר, חייבים להסר את הדיר. למה? מכיוון שאילו האבא היה חי, בוודאי היה חייב להסר את הדיר, כך גם הם, כל עוד שהם לא התחלקו בירושה, אנחנו לא דנים את זה כעסק משותף של שותפוס, רק אנחנו דנים את זה כתפוסת הבית, וזה חייב, ומה יעשה בהם? אבא, שהיה נותן בזמן שבית המקדש קיים, עבור שני בניו מחצית השקל. ההלכה היא שהוא לא צריך להוסיף כלוב. זה לא כמו שותפים. אז אם כך, אם הם שילמו עכשיו מחצה שקל ביחד, שקל שלם עבור שניהם, שני האחים שירשו ירושה, ועדיין לא התחלקו בנכסים, אז הם פטורים מן כלבון. זה מה שהמשנה אומרת. אם שני האחים שירשו אבא, בזמן שהם חייבים בכלבון, זאת אומרת, אם הם עדיין לא התחלקו בנכסים, אם, לא, להפך, הם התחלקו כבר בנכסים, אחר כך השתתפו בה מחדש, עשו שותפות, אז הם חייבים בכלובן, כמו שאמרנו, ששותבים כן חייבים בכלובן, ופטורים ממייסר בהמה, כי מייסר בהמה אין בשותפות. אבל אם זה להפך, אם הם חייבים במייסר בהמה, זאת אומרת עדיין לא התחלקו בירושה, ואז זה לא שותפות, זה תפוסת הבית, מה שקוראים לזה, באופן כזה יהיו פטורים מן הכלובן, כי הרי אם האבא היה נותן עבור רם, שני מחצית השקל, הוא גם היה פטור מלתת כלבון. קונו מתפיס הבייס חיובן, ואם לא פטורים, חולקו, אם התחלקו בנכסים ועשו שותפות מחדש, חוזרו ונשתתפו, חיובן בכלבון, ופטורים ממה זה בהם כמו שהסברנו. יש עוד פשטים, זה הפשט, מה שכתוב פה ברש"י, הפשט הראשון. תונו רבונו, כתוב בפסוק בנוגע, תקף הגמרא תאמר, הרי זה כתוב בבחור, אבל אנחנו מדברים עכשיו במייסר בהמה, יהיה לוח, לוח ולא של שותפוס. יוכל אפילו קונו בתפיס הסבייס, שאפילו אם ירשו מהאבא, ועדיין לא יתחלקו בנכסים, גם יהיו פטורים ממייסר בהמה, תלמוד לא אמר, יהיה המשמעות בכל מקום. שאלת הגמרא, הפסוק כתוב בבחור, זה לא כתוב במייסר בהמה. אומרת הגמור, האם אינו, הנה לבחור דו יישא בשות, ונחסיב בבחור ארז בקרחם וצוינכם. הרי בבחור גם, בהמה של שותפים, חייב בבחור. נהיו עניין למייסר בהם, אז הולך על מייסר בהם. אומר רבי ירמיה, פעמים שחיובים בזה ובזה, יש לפעמים כשירשו מהאבא, הם חייבים גם בלתת כלובן, וגם במייסר בהם. פעמים שפטורים מזה ומזה, פעמים שחייבים בכלובן פטורים ממייסר בהם, פעמים שחייבים ממייסר בהם פטורים מן הכלוב. אז הגמרא מסבירה. חייבים בזה או בזה שחילקו בכסופים וחילקו בבהם. הם קיבלו בירושה גם כסף קש, גם בהמות. לגבי הכסף הם כבר התחלקו, אחר כך עשו שותפות. במילא אם הם שותפו, אם הם שותפים, הם חייבים לתת כלוב. אבל את הבהמות הם עדיין השאירו ככה אורגינלי, לא התחלקו עדיין. יש פה דיר שהם קיבלו בירושה, עדיין לא התחלקו. אז הם חייבים בזה גם כן, כי הרי אם האבא היה חי, היה צריך לתת את מייסר בהמה, כמובן, היה צריך לעשר. אז ככה הם, כל עוד שזה תפוסת הבית, חייבים במייסר. פטורים מזה ומזה, שחילקו בבהמה ולא חילקו בכסופים. לגבי הבהמות, הם עשו שותפות כבר, אז הם פטורים ממייסר בהמה, יהיה לוח ולא שותפים. לגבי הכספים הם לא חילקו, אז כשם שאבא, אם היה נותן לשני בניו, הוא פטור מכלוב, גם הם פטורים מכלוב. חיוב מכלוב ופטור ממעשר בהם, שחולקו בזה ובזה. חיוב ממעשר בהם ופטור מן הכלוב, שלא יחולקו לא בזה ולא בזה, כמו שדיברנו במשנה. שאלת הגמרא פשיט. בוודאי, לפי מה שהמשנה אומרת, פשוט שזה החלוקה. אומרת, הגמרא חילקו בבהם ולא חילקו בכסוף, מי יצטרך לסל כדת חמינקים דחילקו בבהם, גילו דת היד למפלקיים. אם הם עשו כבר חלוקת הבהמות ועשו שותפות, אז אנחנו רואים כבר את הכיוון שלהם. אז אם כך, נאמר שגם לגבי הכסף הם יעשו ככה. והרי בכסף, כששני שותפים מביאים, כן חייבים בכלוב ולחייב בכלוב, כל מה שמלון שלו, כל עוד הם לא חילקו, זה תפוסת הבית, תפוסת הבית פתום לתת כלבון.